רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום שלום, אני עטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ורשת עושים היסטוריה. והפעם, האניגמה ששמה אדם נוימן, קפיצה קטנה לתוך חייו הסוררים של מייסד WeWork, שהפך למולטי מיליונר ולדמות שנויה במחלוקת בעולם העסקים. וגם, אנחנו והאנטישמיות העולמית, למי בכלל אכפת? כבר מתחילים.
שלום, אני רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. בלעומק הרפואה אני צולל לעומקן של מחלות ובעיות רפואיות מרתקות שמאתגרות את המדענים והרופאים, כמו למשל אטופיק דרמטיטיס, מחלת אור שאפילו על שמה לא הצליחו הרופאים להסכים עד ממש לא מכבר יחסית. נדבר על המנגנונים בגוף שקשורים במחלות השונות, על ההיסטוריה שלהן ועל טיפולים חדשניים שנכנסים לשימוש בשנים האחרונות. חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו, ranlevi.com.
אדם נוימן הוא דמות שהמצלמה אוהבת, הוא חתיך, הוא כובש, הוא קריזמטי והוא גם מאוד מאוד עשיר. אבל נוימן, שהקים את WeWork והפך אותה לחברה שחשבו שהיא שווה 47 מיליארד דולר, הוא דמות מעוררת מחלוקת, שטס במטוס פרטי ומוריד שוטים של טקילה במשרד. עושים כותרות בפרק מיוחד על אדם נוימן, ואני מעביר את המושכות אליך, רן לוי, שלום.
שלום, שלום, עטילה, ואני כאן בשביל לדבר איתך על אדם נוימן. תאמר לי, אתה דיברת עם האנשים שמכירים את אדם נוימן, עם המשקיעים שלו. מה הם סיפרו לך?
אני מוכרח לספר לך שיש לי אובססיה. בשבועות האחרונים, מאז שוויבורק התנפצה, אני קפצתי ראש לתוך עשות רבות של מאמרים, כתבות, רעיונות של אדם נוימן, כדי להבין מי הדמות הזאת, הישראלי הזה, שהוא בן 40-41 בסך הכל, שהגיע לניו יורק לפני כ-10 שנים והקים אימפריית נדלן, אותה הוא שיווק כאימפריית הייטק, שהגיע כמעט לשווי של 50 מיליארד דולר, וזה לא נותן לי מנוח, ותאמין לי, גיליתי דברים מדהימים על האיש הזה, שאני חייב לספר לך. למשל, אדם שמתארים אותו, אותם אנשים שמכירים אותו היטב, ואני מדבר איתך על אנשים שגם שמו כסף במיזמים שלו, כאדם שלא רואה בעיניים. שור דוהר, בן אדם שכל מה שמעניין אותו זאת הצלחה, תוך שתי דקות סיפר לי אדם שפגש אותו לפני כעשור, הבנתי שמדובר פה בבן אדם יוצא דופן. ולכן גם הלכתי איתו על המיזם הזה, והוא בנה, אכן בנה חברה לתפארת. WeWork היא חברה לתפארת. אני אספר לך סיפור קטן. שגריר אתיופיה בישראל, פגש איש עסקים אמריקני לאחרונה, שמכיר את אדם נוימן. הוא התחנן אליו שידבר עם נוימן כדי לפתוח WeWork באתיופיה. המיזם הזה של... אתה יודע, של מקום עבודה שהוא פתוח, מחבק קהילתי, כמעט משפחה. זה תפס בכל העולם ובכל מקום שאתה מסתובב, בסין, בארצות הברית, בישראל, באירופה, אתה רואה WeWork שלטים ואנשים מתים על המקום הזה, לכן העסק הוא טוב, אבל משהו השתבש עם אדם נוימן. ואני הלכתי בעקבות אדם, לא בעקבות WeWork.
אז מה שאמרת לגבי הקטע הזה של קהילה והכל, זה בדיוק מביא לשאלה מעניינת. אדם נוימן מדבר על WeWork, דיבר על WeWork, במונחים של קהילה, של אוסף של אנשים, בצורה כמעט פילנטרופית על המיזם הזה, ומצד שני אנחנו שומעים על הבן אדם, כאדם חומרי מאוד, כאדם, כמו שאמרת, אדם שלא רואה בעיניים, ולא ממש כנראה מסתכל על אנשים אחרים מסביבו. זה נכון התפיסה הזו?
התיכוטומיה הזו? אני חושב שכן. אתה רואה בן אדם שמשווק, כמו שאף אחד לא יודע לשווק, תפיסת עולם מאוד חברתית כמעט. לעבוד ביחד, לחיות ביחד. WeWork זאת רק ההתחלה מבחינתו. הוא חשב על WeLive ועל WeGrow וכל מיני מיזמים נוספים שכולם היו סביב ה-We הזה. אתה יודע, בסוף אדם נוימן, תחשוב טוב, הלך וקנה את המותג We, W-E, ומחר לחברת WeWork את המותג הזה ב-5.9 מיליון דולר.
לחברה שלו.
כן.
אבסורד.
כי הוא קנה את המותג, ואז החליפו את השם מ-WeWork ל-We, והוא מכר להם את השם הזה.
איך האנשים ששוחחת איתם מיישבים את הסתירה הזו בין שתי האספקטים של מה שהוא אומר ומה שהוא עושה?
הם לא מנסים. הם מתארים את אדם נוימן כדמות שהיא איש שיווק יוצא מן הכלל, יוצא מגדר הרגיל. אדם שיכול למכור לך הכל כרח לאסקימוסים וחול לאלבדואים במדבר. אדם שלא רואה בעיניים במובן הזה שמה שמעניין אותו זה לדהור קדימה. עוד מעט נדבר גם על מי דחף אותו מאוד חזק קדימה, כי שפך לו הרבה מיליארדים. אדם נוימן הוא בן אדם שמה שעניין אותו זה עוד. תקשיב טוב, ועדיין, מעניין אותו עוד. קיבל מיליארד, הוא רוצה שניים. יש לו שניים, הוא רוצה 4 מיליארד. אדם נוימן הוא בן אדם שלא הספיק לו. כך הם אומרים לי, greed. חמדנות.
חמדנות.
זה מה שהניע אותו. הוא היה בטוח שככל שיש לו יותר כסף, הוא יוכל לעשות הכל. אנשים מספרים לי שהוא דיבר על להיות ראש ממשלת ישראל בנקודה מסוימת. נשיא העולם, הטריליונר הראשון. תחשוב, איזו מגלומניה, איזה גודל הוא תפס את עצמו, וככל שהכיסים שלו תפחו, ואף אחד לא בלם אותו, אף פעם. עוד מעט תשאל אותי בטח על הבורד, על הבנקים.
תכף נדבר על הבלימה הזאת, אבל יש פה עדיין סתירה באישיות. אתה קודם כל אתה אומר כאילו, הקטע של הווי, אנחנו, הקהילה, זה כנראה איזשהו פרונט, זה אמצעי שיווקי.
זה פרונט שיווקי עסקי מעולה אגב.
אבל שמענו בחודשים האחרונים על ההתקרבות שלו ליהדות, לרוחניות, גם על זה היו דיבורים. איך את זה אנחנו מיישבים עם האופי המאוד חומרי שלו?
שאלה טובה, אתה יודע, אני לא פסיכיאטר וגם לא פסיכולוג ואפילו לא רב. אבל אדם נוימן דיבר גם על היהדות. אתה יודע, פתאום הוא סיפר באיזשהו רעיון שהוא התקרב לדת. כישראלי הוא אמר, זה לא עניין אותי להיות יהודי, זה פשוט לא העסיק אותי בכלל. אבל ככל שחי באמריקה יותר שנים, הוא התקרב ליהדות, אשתו גם קרבה אותו לקבלה ולדברים נוספים כאלה, היא למדה, נדמה לי, בודיזם. וההתקרבות שלו לדת היא נתנה לו את התחושה שהוא בעצם עם הרגליים על הקרקע. יכול להיות אגב שזה גם בולשיט שיווקי, כי הוא כל הזמן השתמש בזה, אבל כאשר אדם אומר, אני שומר שבת, וזה מכניס אותי לפרופורציות, וזה שומר אותי מחובר למציאות, וגם, שים לב, עוד סתירה פנימית, שים לב כמה סתירות פנימיות יש באיש הזה, הוא גם דיבר על זה שהוא בעצם הופך אותו לצנוע, השבת הופכת אותו לצנוע, בעצם זה שהוא מה שנקרא observing שבת, באמריקה הוא לא עובד בשבת, הוא פתאום נהיה אדם צנוע.
זה עכשיו, רק קשה לדעת אם זה אמת, או שזה עוד איזושהי מעטפת שיווקית כזו.
זאת שאלה מצוינת. שמע, מצד אחד, אתה מדבר על אדם שמתקרב לדת. אם אתה הולך בעקבות התפיסה היהודית על צניעות ולהיות בדרך הישר, אז אתה לא מצליח להבין איך אדם כזה הולך ולוקח הלוואות של עשרות מיליוני דולרים מן החברה שלו, כדי לקנות בניינים ומבנים שהוא אחר כך מזכיר לחברה שלו. אגב, ניגוד עניינים. ושוב אני מצלצל פה בפעמונים, איפה היה הבורד, איפה היו חברי הדירקטוריון, איפה היו הבנקים, אף אחד לא אמר לו, אדוני, מה אתה עושה? מה אתה עושה? איך אתה עושה דבר כזה? ונתנו לו, והוא ככל שעבר הזמן, הוא ככל שביקש מהאנשים האלה יותר ויותר, אתה יודע, לשחרר את הרסן, וקיבל קו אשראי של $500 מיליארד מהבנקים אישי, הוא הרגיש ששום דבר לא יכול לעצור אותו. אי אפשר לעצור אותו. הוא מסתכל וזלזל, בהתחלה הוא עוד התייעץ.
אבל זה בדיוק התפקיד של הבורד,
לא עשו,
עטילה.
לא עשו.
הבורד של חברה אמור להיות זה שמפקח על המנהלים של החברה, על השכבת הניהול הבחירה, ולשים את הבלמים איפה שצריך. קודם כל, תספר לי רגע, מי היו האנשים האלה? מי היו חברים בבורד?
תשמע, החברה של WeWork כללה כמובן אנשים מכל מיני מקומות.
אנחנו יודעים על SoftBank, אחד המשקיעים הגדולים.
10-12 מיליארד דולר שפרו בלי למצמץ. אגב, המנכ״ל של סופטבנק הוא דמות מעניינת מאוד בסיפור, כי המנכ״ל הזה אומר לאדם נוימן בפגישה מסוימת, אומר, תגיד, מי מנצח בעולם הזה? החכמים או המשוגעים? ואומר לו נוימן המשוגעים, ואומר לו, אתה צודק.
זאת אומרת, הוא מדרבן אותו עוד יותר להיות...
הוא שופך לו מיליארדים. אתה יודע, לבנק הזה יש קרן של 100 מיליארד דולר, גם הסעודים מעורבים שם. והוא שופך שם 12 מיליארד דולר כמעט לתוך WeWork, ודוחף את נוימן, אתה יודע, לעיניים גדולות עוד יותר. הוא דוחף אותו, אומר לו, לא מספיק מהר. אתה לא צומח מספיק מהר. רוץ קדימה, רוץ קדימה. ולכן, בסופו של דבר, החברה הזו גם צומחת ברחבי תבל, בסדרי גודל מטורפים, בלתי נתפסים כמעט.
אז איך החברה הזו, שצמחה כל כך מהר, הגיעה כל כך רחוק, השם WeWork זה היום שם גנרי לחללי עבודה כמו פריג'ידר וג'יפ, איך התפרקה כל כך מהר? מה פשר הנפילה הפתאומית הזו?
המסמכים. כאשר החברה מצליחה, או מתחילה בעצם בדצמבר 2018 ללכת להנפקה, היא צריכה לחשוף בפני המשקיעים העתידיים את כל מה שקורה בחברה. תקשיב טוב, רן, 10 עמודים רק על ניגודי העניינים של אדם נוימן. חשיפות על אדם נוימן בתוך מסמכי ההנפקה. ושם בפנים, אתה יודע, מי שקורא את המסמכים האלה, אתה ואני פחות מתעסקים עם תשקיפים, אבל רוב האנשים שמומחים בזה מיד יודעים לאן ללכת, והם חיש מהר מגלים שיש בעיה, מטוס ב-30 מיליון דולר שנוימן דורש מן החברה, והוא טס עם החברה, עם המטוס הזה ברחבי תבל, הוא עצמו, ועושה מסיבות של טקילות ואישון מריחואנה על פי פרסומים שונים, במטוס עצמו, כולל לתל אביב.
זאת אומרת, מתייחס למטוס הזה כמו פרופרטי שלו לחלוטין.
שלו לחלוטין, זאת אומרת, הוא בכלל לא מעלה בדעתו שזה באמת של WeWork, הוא דורש את המטוס, המטוס נקנה, נרכש, והוא טס איתו ברחבי תבל, אם זה לטוקיו, אם זה לתל אביב או למקומות אחרים, משתמש במקום הזה כמקום של מסיבות לעצמו וחיים טובים ככה ברמה הכי גבוהה שאתה יכול לעלות על הדעת. ותשמע, כשאתה בסוף רואה את כל הנתונים האלה, ואת ניגודי העניינים, אמרתי קודם על מבנים שהוא קנה בכל מיני מקומות, ובא והוא הזכיר את זה אחר כך ל-WeWork, אתה רואה שבעצם חברת WeWork קונה ממנו את המותג WE מהבעלים, הוא, אתה יודע, הוא מחזיק...
הוא מחר לעצמו גם...
הוא מחזיק...
לפי מה שקראתי, פרסומים שקראתי, הוא גם מחר לחברה מבנים, או הזכיר לחברה מבנים,
כן,
שהוא
כן,
קנה.
כן, 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 תחשוב, אתה קונה עכשיו... בניין, מזכיר אותו לרשת עושים היסטוריה, והם משלמים לך שכר דירה על זה שרשת עושים היסטוריה יש לה סניף או על אולפנים.
ניגוד עניינים.
מטורף, מטורף. איפה הייתם?
אנחנו חוזרים לבורד
שאמור היה. ג'י-פי מורגן, גולדמן סאקס, סופטבנק, איפה הייתם? ככל שעבר הזמן, הכל עבר חלק, נוימן מבין שעם כסף, והוא אומר את זה גם לאנשים שונים, אני עם כסף יכול לעשות הכל. תחשוב, איזה מגלומניה שוכנת באיש הזה שחושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה בישראל, נשיא העולם, טריליונר ראשון, ממש הוא פינטס בענק, הוא בונה בית ספר, We Grow, אתה יודע, אשתו בעצם, רבקה, היא זו שמנהלת את הבית ספר הזה. והבית ספר הזה הוא בית ספר פרטי כמובן, והם חולמים על יותר, להוציא מן הבן אדם את הטוב ביותר. תחשוב על זה, הוא מדבר במונחים כאלה. הוא בא לרן לוי, אני יוציא ממך את הטוב ביותר, אני יודע להוציא ממך את הטוב, להפוך אותך לענק. בסוף הוא נע בין גדול לענק והוא מפסיק להקשיב. דיברתי בימים האחרונים אנשים שמכירים אותו אישית, שאלתי אותם שאלה אחת, תגיד, האיש הזה התייעץ, הקשיב למה שאמרו לו, למה שסיפרו לו? הוא אמר, כן, בהתחלה כן. בהתחלה כן, ולאט לאט ככל שהחברה גדלה,
הוא התנתק.
הוא התנתק, קיבל החלטות לבד, אמרו, אתה טועה פה, אתה טועה שם, הוא לא הקשיב. הוא סירב והתעלם.
יכול להיות שההחלטה לצאת להנפקה הייתה הטעות הכי גדולה שלו?
כן, בזמן הזה בוודאי.
כי אז בעצם הכל נחשף.
א', כן, וגם המסמכים נכתבו, שוב אני אומר, אנשים שקראתי מומחים שתרגמו את זה לשפת בני אדם, אומרים, זה נכתב כמו בערך המכתב של דונלד טראמפ לרצ'יפ טייפ ארדואן עכשיו, על אחי, תצא מזה, אל תהיה טיפש וכו', בערך... עכשיו שוב, אני שואל איפה היו הבנקים הממפיקים המלווים את ההמפקה, שזה ג'י-פי מורגן וגולדמן סאקס, שהיו אמורים להגיד אי אפשר ללכת עם זה החוצה בצורה כזו. והמסמך הזה כמובן חושף הכל, גם את הסיכונים וגם את הסכנות, וגם את העובדה שוויבורק מפסידה. רק בחודשים האחרונים של השנה של הזו, של 2019, הפסידה יותר ממיליארד דולר. עכשיו, זו חברה שיש לה סניפים בכל רחבי תבל. והיא שווה על הנייר 47 מיליארד, אז אתה מפסיד? עכשיו, אנשי עסקים יגידו לך, אתה מקשקש עטילה, כי הרי אפשר גם להפסיד ועדיין להיות חברה מצוינת בעתיד וכדומה. אבל משהו שם לא יסתדר במספרים.
היו כאלה שאמרו שזה לא נכון ברמה העקרונית, זו חברת נדלן רגילה לצורך העניין.
בדיוק. ופה בעצם החל הפיצוץ הגדול. והפיצוץ הגדול אומר כך, אם אתה משווק את עצמך במשך כל כך הרבה שנים כסטארט-אפ, כהייטק, חברת הייטק, ואז מתברר בעצם שאתה חברת נדלן, שזה אגב זאת האמת, אז יש פער, מה שנקרא גאפ, עצום בין הדימוי, שמשך את הכסף וגם את ה-valuation, את הערך הזה שצמח ופתפך לממדים עצומים, ובין המציאות, אתה בסוף חברת נדלן, לוקח בניין, שפץ אותו, הופך אותו למשרדים, ומכניס קפסולות של נספרסו בכל מקום, וסבבה, בוא נעשה...
אבל רעיון סטרטאפיסטי גדול זה לא.
זה לא. אלא אם כן, אתה לוקח את הווי-פיי כאיזו טכנולוגיה מטורפת ש...
פריצת דרך.
פריצת דרך טכנולוגית. ואז כל הדבר הזה צומח לממדים עצומים, ונוימן חוטף את הסטמפה של העיתונות האמריקנית הכלכלית, על המצח, ואתה רואה את זה, זה פשוט, אנשים אומרים, אין דבר, אתה יודע, אין דבר יותר מרתק מאשר להיות בן אדם שהוא צומח לממדים מפלצתיים כמעט, בגלל התקשורת, גם מתרסק מהממדים האלה, אתה יודע, מהאולימפוס הזה הוא צונח, וזה מה שקורה לאדם נוימן. ואדם נוימן חי במין סרט כזה שהוא יכול להמשיך, ואז לוקחים לו הכל. האיש הזה שבנה באמת חברה מצוינת, אני רוצה להדגיש את זה, כי אנחנו מדברים פה על האישיות של אדם נוימן, ולא על היכולות העסקיות שלו. האיש הזה שבנה חברה מצוינת, הוא בעצם, אין לו היום, למעט ה-22% במניות רגילות, אין לו. אין לו השפעה בחברה, תחשוב.
הוא סולק בעצם מהחברה.
אגב, יש לנו היסטורית כאלה כבר, שבטח גם דיברת עליהם בעבר בפודקאסטים שלך, למשל סטיב ג'ובס, שהעיף אותו מאפל, ואז התחננו שישוב, אבל תחשוב, זה קורה. והחברה היא כבר כאילו לא, היא לא בידיו. היא לא בידיו, אחרי עשור אינטנסיבי מאוד. ואומרים אותם משקיעים שאני דיברתי איתם, בארצות הברית, הוא יכול היה לעצור ב-15 מיליארד דולר, 20 מיליארד. מה הייתה הבעיה אם היינו מנפיקים ב-20 מיליארד? מה היה קורה? ואני חוזר שוב לסופטבנק, שדוחפים אותו שם ואומרים לו, קח כסף, קח כסף, זה כנראה לא מקרה אחד. ויש פה פודקאסט, ברשת עושים היסטוריה שעוסק בבנק הזה.
אני אספר בסוף על עושים טכנולוגיה, כן.
שאנחנו רואים פה איזשהו דפוס של המנכ״ל שם, שגם דוחף חברות אחרות וזורק כסף לכל לב, יאללה, רוץ קדימה, רוץ קדימה, תגדל, תגדל.
למרות שנוימן עצמו, אם אני לא טועה, יצא עם המון כסף מהסיפור הזה באופן אישי.
המון. תראה, קודם כל הוא בעלים של איזה 5 דירות או 5 בתים בכל מיני מקומות, בניו יורק, מחוץ לניו יורק, בקליפורניה, בכל מיני מקומות. הוא לקח מיליונים הלוואות כדי לקנות לעצמו בתים, הוא היה באיזה מין בולמוס של קנייה, הוא ואשתו קנו בתים. לא חסר לו כסף, תחשוב, אין מחסור בכסף. מאות מיליוני דולרים יש לו, וגם השווי של ההחזקות שלו, כך בחשבון, שנגיד 22% מתוך כמה היום השווי, 15 מיליארד, זה עדיין הרבה מאוד כסף, אז הוא לא בסטרטוספירה של המיליארדרים, כמו שהוא חשב שהוא יהיה, אבל אין לו בעיה כלכלית. ואם החברה הזאת תתייצב, אז הוא עדיין יהיה בעלים של 22%.
וזו השאלה הבאה, האנשים ששוחחת איתם, מה הערכה שלהם לגבי עתידה של WeWork?
קודם כל הם חושבים שהחברה יכולה להתאושש, כי היא חברה טובה, והיא גם משווקת מוצר מדהים, בנוסף למשרדים עצמם. היא מספקת תחושה. ועל זה בעצם גלש נוימן. הוא גלש על התחושה הזו שאנשים זקוקים לה בעיר הגדולה והקודרת והמנותקת, אתה יודע, ניו יורק, ששם זה התחיל, אנשים זקוקים לחיבוק הזה ולהיות ביחד, ובטח הסתובבת פעם ב-WeWork, במשרדים שלהם, אתה רואה, אתה יודע, הכל קטנצ'יק כזה, ואתה חייב להתחכך באחרים ולהרים שוטים וטקילות ו-happy hour וזה, וזה מה שזה יצא, ואני מסיפרתי לך קודם על אתיופיה שמתחננים, ואתה רואה במדינות כמו באירופה ובסין, בכל מיני מקומות, אנשים פשוט רוצים להגיע, בטח בגילאים של שנות ה-20 כזה, רוצים להגיע לחוויה הזו, ולכן החברה היא מעולה. עכשיו השאלה של הניהול, כמובן זה פרק אחר בפודקאסטים שלנו, אבל אם אתה מסתכל עוד פעם, על האיש הזה, אדם נוימן, שהיום הוא באמת חטף וחוטף מפה ועד הודעה חדשה, אני חייב להגיד לך שנחשפתי בשבוע וחצי, בעשרה ימים האחרונים, לטיפוס מרתק, באמת מרתק, שנע בין אובססיביות וקריזמה ואמביציה כמעט בלתי נשלטים. אדם ששום דבר לא מספיק לו, שום דבר לא מספק אותו, הוא חולם בענק, לא בגדול אפילו, בענק, הוא חושב שכסף קונה הכל, שזו בעיה, רן, צריך להגיד את זה, אנשים שחושבים שעם כסף אתה פותר כל בעיה, ואתה קונה הכל, אתה בעצם שוקע פה באיזשהו עולם מגביל, תערבב את זה עם רליגיוזיות כזו או אחרת, רוחניות, קבלה, וכל התפיסה הזאת שגם אלוהים איתי בסוף במשחק הזה, כי הוא מדבר על זה שבגלל שמירת השבת שלו הוא מתעשר יותר ויותר, זאת אומרת, אתה כבר מתחיל להאמין שאתה בקשר ישיר עם אלוהים. ואתה מקבל דמות שאני די בטוח שעוד נשמע עליה לא מעט.
אני משוכנע שתסריטאים הוליוודים ברגעים אלה ממש עובדים.
חובה, חובה. ותחשוב שזה בן אדם שבא מקיבוץ. גדל בקיבוץ, אחרי זה עבר לניו יורק, היו לו מיזמים כושלים. שלא צלחו, אבל יש בו משהו שבתוך שתי דקות אתה מתחשמל ממנו, וזה אני אומר לך מאנשים שפגשו אותו, מתחשמל ממנו. אתה יודע, סיפר לי פעם מישהו, שהוא היה כל כך, הוא חי בכזה סרט משל עצמו, שהוא היה קובע, היית רוצה לקבוע איתו פגישה על איזה מיזם, אולי בוא תשקיע או תשמע או תעזור או תתרום וכדומה, אז הוא אמר, אין בעיה, תפגוש אותי, לא הוא היום, המזכירה, תפגוש אותו בפינה של 50 עם 58, תיסע איתו באוטו, 3 בלוקים, מדבר איתו בדרך, מישהו יחליף אותך בפינה הבאה. אמיתי לגמרי, אנשים, אנשי עסקים ישראלים שביקשו לפגוש את אדם נוימן, שמעו את זה ואמרו, תודה רבה, אני לא מנהל ככה את העסקים שלי, וויתרו על הפגישה, אתה יודע. אבל תחשוב, כל מה שתיארתי פה היה לי חשוב מאוד להביא למאזינים כדי שישמעו, לא מניתוחים שלי, אלא מדברים שקרו, ויבינו מי האיש
רישיות.
שיום אחד הוא 47 מיליארד, ולמוחרת לוקחים לו הכל.
אין ספק, יש פה עבודה לפסיכולוגים אמיתיים ופסיכולוגי קורסה כאלה ואחרים לעוד הרבה 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 זמן. תודה רבה, עטילה, אני מחזיר את השרביט אליך, לא לפני שאני אספר למאזינים שלנו, שאם אתם רוצים לשמוע עוד על סיפורה של WeWork והאופן שבו החברה הזאת הפכה לפתאום שם דבר בשבועות האחרונים בסיטואציה הלא נעימה הזו, אתם מוזמנים להאזין לעושים טכנולוגיה, שפרק שעולה למעשה 3 ימים לאחר שהפרק הזה יעלה לאוויר, שבו דוקטור יובל דרור יספר על הסיפור של WeWork וינתח גם את הסיפור המעניין הזה. בחזרה אליך, עטילה.
תודה, רן, על העזרה.
שישים שניות על מפורסמים שביטחו את חלקי גופה. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders. כל אחד מאיתנו מבטח את מה שהוא מגדיר כחשוב או חיוני, בין אם זה הבית שלנו, המכונית, ואפילו החיים שלנו. כשזה מגיע לשחקנים, ספורטאים ושאר הסלבריטאים, במקרים רבים הנכס הגדול ביותר שלהם הוא הם עצמם, או גופם, נכון יותר לומר. הראשון שביטח את עצמו באופן שכזה הוא ככל הנראה הקומיקאי בן טורפין, כוכב סרטים אילמים בראשית המאה ה-20. טורפין, שהיה אגב הקומיקאי הראשון שחטף עוגת קצפת לפרצוף על המסך הגדול, ניחן בפזילה בעין אחת. לי ולכם פזילה היא כנראה מינוס, אבל כקומיקאי, טורפין ראה בפזילה שלו את הנכס הגדול ביותר שלו, והאגדה מספרת שאם במקרה קיבל מכה בראש במהלך הצילומים, הוא מיהר למראה כדי לוודא שהעין הפוזלת שלו לא חזרה למקומה הטבעי בטעות. בסופו של דבר, טורפין ביטח את העין הפוזלת שלו בכמה עשרות אלפי דולרים. סכום לא מבוטל באותם הימים. על הגיטריסט ג'ף בק מסופר שיום אחד, כשחתך גזר לסלט, חתך בטעות את אחת האצבעות שלו. בק המבוהל היה בטוח שזהו, הלכה הקריירה. לשמחתו, הוא החלים ואז החליט לבטח את האצבעות שלו במיליון דולר. כל אחת. אני לא יודע אם הטכנולוגיה של Next Insurance תקפה גם לגבי ביטוח של חלקי גוף, אבל מה שבטוח הוא ש-Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. Next Insurance מגייסת שורותיה מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
ביום הכיפורים הזדעזענו כולנו מן הניסיון לפגוע בבית כנסת במזרח גרמניה. השאלה היא עד כמה אנחנו באמת כישראלים מתעניינים בתופעת האנטישמיות. וגם הפעם יש להניח, למרות התמונות הקשות שהגיעו במהלך יום כיפור, הציבור הישראלי לא צפוי לעסוק יותר מדי באנטישמיות המכוערת שכבר מזמן הרימה את ראשה המפלצתי ומתנפת כל חלקה טובה של אנושיות וקיום משותף. לישראלים אין פנאי או רצון אמיתיים להתעניין בגורלם של יהודי התפוצות, בתור סבב צקצוקי לשון סטנדרטים חוזר הישראלי אל עיסוקיו היומיומיים ושוכח ישמעאל מצרות אחיו היהודים. וזה במקרה הטוב. במקרה הרגיל, רוב הישראלים כלל לא מתעניינים במה שקורה מעבר לגבולות המדינה. הצרות של האחים פחות מטרידות את הישראלי הממוצע, והממסד הישראלי נטול כל יכולת השפעה של ממש. שרי הממשלה מדקלמים אמנם באוטומט כי על יהודי אירופה לעלות לישראל, אבל אותם שרים ממש לא עשו כלום, ממש שום דבר על מנת לאפשר ליהודים מאירופה להגיע לישראל, לחיות וגם לפרוח בה. תשאלו את יהודי צרפת, הם יספרו לכם שמדינת ישראל ובראשה בנימין נתניהו דיברו גבוהה גבוהה, אך בפועל עשו מעט מאוד כדי לאפשר לאלפי יהודים צרפתים משכילים למצוא בית בישראל. נתונים שהוצגו בתחילת השנה בכנס הוועד היהודי האמריקני בוושינגטון חשפו כי תחושת הביטחון של היהודים גם בארצות הברית נמצאת בירידה, ובאירופה המגמה הזו מחריפה בכל יום שעובר. מה שקרה בהלה הוא ביטוי מחריד לתחושות האלה, ואל מלא השער הממוגן שמנע מן הרוצח הנאצי לחדור אל עולם התפילה, מי יודע באיזו מציאות היינו כאן היום. בואו נודה, קשה להאשים את הישראלים בהתעלמות או בחוסר עניין. הקיום הישראלי גדוש ממילא באירועים אינסוף, כך שצרותיהם של יהודים הבוחרים לנהל את חייהם מחוץ לגבולות המדינה הן צרות של פריבילגים, כך לפחות בעיני ישראלים רבים. מי שרוצה לברוח מן האנטישמיות, שיתכבד ויעלה לארץ. פה מקומו, פה ביתו. פרופסור יוסי שיין מאוניברסיטת תל אביב פרסם השנה ספר על יהדות העולם. כותרתו, המאה הישראלית. המשמעות של הכותרת וגם של הספר, הישראלים, ואולי בצדק, חיים בסרט, כי אם אתה רוצה להיות יהודי, כדאי לך לחיות כאן, בישראל ולא בגלות. ואם אתה בוחר לחיות בגלות, אל תבוא להתבחין, לא אצלנו. אנטישמיות היא חיים של אחרים, לא של הישראלים. עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל, topler@gmail.com. תודה לגיא בינון על העריכה, רן לוי העורך הראשי, שרה סילבצקי מנהל את הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמה סוויסה מצוות ההפקה, ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים כותרות, אני הייתי טילה שומפלבי. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.